אשתי, פתא בני, אמר לרצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופגע, פקע. כאן הוא אמר, אשתך אשתי ובניך בני. וכאן הוא אמר לו, אמך אשתי ואתה בני. אז מה זה שונה? מידת ההכרה הפנימית העליונה באימות בירורה על כל הכרה הגיונית. זה הנושא שלנו, נכון? מידת ההכרה הפנימית העליונה, כלומר יש עליוניות, יש יתרון, יש ודאות ואיכות יותר גבוהה למידת ההכרה הפנימית העליונה. באיזה מובן יש לה יתרון? באימות בירורה, כי היא יותר ודאית. על כל הכרה הגיונית, שזה הכרה שכלית, זה הכרה של סימנים, נכון? זה נקרא הגיונית. אגב, יש גם יתרון, יש גם יתרון מסוים לשכל על ההכרה הטבעית. בדיוק למדנו אתמול בהקדמה של גבורות השם, שהמהר"ל מסביר למה העולם הבא לא נכתב בתורה. אז הוא אומר, בגלל שעולם הבא זה מושג שאי אפשר להיפגש איתו. עולם הבא לא שייך לתחום ההשגה שלנו. וכיוון שזה לא שייך לתחום ההשגה שלנו, זה לא יכול להיכתב בתורה. למה זה לא יכול להיכתב בתורה? בגלל שהתורה זה לא כמו מלך שמצווה על עמו. מלך שמצווה על עבדו, זה אומר, שמה, תעשה את זה, אתה תקבל שכר. מה אכפת לך למה? אני אומר לך, שאם תעשה את זה, יהיה לך טוב. אין שום מגע בין הציווי של המלך לבין החיים של העבד. העבד פשוט עושה את רצון השם. האם זה התורה? כלומר, האם התורה אומרת, אם תעשה את רצוני, אז תקבל שכר? אם זה היה ככה, אז היה אפשר לכתוב עולם הבא. כי אתה מקבל קבוצה של פקודות, והפקודות האלה, אתה מבין מה צפוי בעקבותיהם. שכר טוב, אז באמת היה אפשר לכתוב עולם הבא. אומר המהר"ל דבר מאוד מוזר. הוא אומר, התורה, היא נכתבה... ברמת ההשגה של הנביא. בתורה כתוב רק מה שניתן לנבואה להשיג. כי נבואה, בניגוד לשכל, זה חוויה. הנבואה זה המפגש של הנביא עם הנושא המדובר עליו. אם הנביא לא חי את רמת ההשגה שעליו הנבואה באה לדבר, הוא לא קולט. הוא צריך את אותו תדר. והתורה ניתנה ברמה של השגת הנביא. זה דבר השם ביד נביא. לכן התורה נקראת תורת משה. לא בגלל שהיא משה, אלא שהיא ניתנה, וכמו שאתה רוצה למשל להסביר לילד חומש בראשית. אתה מספר לו על אברהם אבינו. אברהם אבינו זה דבר מאוד עמוק. המהר"ל מדבר על אברהם אבינו, הניסטר מדבר על אברהם אבינו. אבל החלטת שאת כל מה שכתוב בתורה בסוגיות האלה, אתה מסביר לו ברמת ההבנה של ילד. אז אתה מוריד מונחים מופשטים, ואתה מסביר אותם בצורה יותר מורגשת. אתה לא אומר לו, אברהם אבינו היה לב אוהב בני אדם, כי הוא לא יבין את זה. אתה אומר לו, אתה מסביר לו שהוא ראה את המלאכים, והוא אפילו שהיה כואב, בכל זאת הוא רצה לעזור להם. במושגים המוחשיים הוא יכול לקלוט. מה שלא שאחר מסוגים יכולים, הוא לא יכול לקלוט. לכן, התורה ניתנה ברמה כזאת שהנביא יכול להשיג אותה. מה זה נביא? כל עם השם נביאים. היא ניתנה ברמה כזאת שיש לנו מגע עם המושגים. התורה ודאי מדברת את הדברים יותר גבוהים. אבל זה לא נמצא שם, זה רמוז שם. מכיוון שכך, אז יוצא שהנביא, יש דברים שלא יכול אפשר בנבואה לדבר עליהם. עולם הבא, למשל, כיוון שזה לא מושג. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז כיוון שזה לא מושג לנביא, אז אין מה לדבר על זה. זה לא נמצא בחזון שלו, כי החזון זה מפגש עם הנסו של החזון. ולכן הנביא נקרא חוזה. כמו שאתה לא יכול לדבר על משהו שלא ראית, אז אותו דבר, הנביא הוא לא מתנבא אלא על מה שהוא חווה. ולכן, והסיום של המהר"ל הוא מאוד מוזר, אבל המהר"ל אומר לכן, הוא מביא את פסקה של חז"ל, חכם עדיף מנביא. מה זה חכם? למה חכם יכול לדבר על עולם הבא? בגלל שהמדרגה של השכל, שהיא יכולה גם לדבר על דברים שהיא לא מבינה בהם. ולכן יש עדיפות. השכל יכול לחקור על כוכבים ועל כל מיני מושגים שהוא לא פגש אותם, שאפילו נראים לו מוזרים. לא, זהו, אז אני עכשיו קודם כל יש עדיפות טכנית לכאורה. כי בכוח השכל...
יש עדיפות טכנית לברר דברים.
לא, יש עדיפות...
אם זה בכוח ההשגה הגבוהה
יותר שלך, למה ש... לא, כי יש יתרון לשכל ויש יתרון, נכון? אמרנו אותו דבר פה. יש יתרון לטביעות העין ויש סימנים. מה היתרון של טביעות העין? זה הוודאות. זה מבפנים בא לך. אתה שמה. מה היתרון של הסימנים? שאתה יכול למסור למישהו אחר סימנים, ואף פי שהוא לא מכיר את הבן אדם, יכול לפגוש אותו. אז יש יתרון לזה, ויש יתרון, מבחינת הוודאות יש יתרון לטביעות עין. מבחינת המרחק שהמושגים יכולים להגיע, יש יתרון לשכל. כי השכל יכול לדבר על דברים שהוא לא חווה אותם, אז מה? הוא עדיין יכול לחקור אותם. וחז"ל בחרו להגיד שהיתרון של השכל, כאילו הוא עדיף על היתרון של הנביא. חכם עדיף מנביא. לאיזה עניין? בדיוק, זו השאלה, לאיזה עניין? אז מסביר המהר"ל במקומות אחרים שהיתרון של כוח הכרה שכלית הוא בזה שהוא ממשיג לך, כלומר, בונה עולם מושגים לדברים פנימיים ביותר שעדיין לא הגעת אליהם. למשל, אם אתה לא נמצא בתחום החוויה, אתה לומד עכשיו איזושהי אומנות, ואתה לא נמצא בתחום החוויה, אתה לא מבין על מה מדברים בכלל כל האומנים האלה, אבל אני יכול לקרב אותך לזה עד שבסוף תבין איך על ידי השכל.
אבל
לכאורה
נביא גם תלמיד חכם, כאילו הבסיס של נביא זה בעצם זה שיש לו ידע תורני.
לא, חכם עדיף לנביא, אין הכוונה שעדיף להיות חכם מנביא. תלך לפקולטה לחכמים ולא לפקולטה לנביאים. עם השם הוא נקרא נביא, אנחנו נקראים נביאים, נכון? ככה אומר משה ליהושע, מה אתה דואג? כל עם השם נביא. זה תכונה לאומית שלנו. זה לא תכונה של אילויים של פסיכומטרי 700. זה משהו ששייך לתחום הדברים שהם צריכים להיות בכל יהודי. אנחנו לומדים נביאים. נכון? כל עם המושגים שלנו, אף על פי שאנחנו רחוקים מנבואה, אבל אנחנו שייכים לזה, כמו שאנחנו... לא כולם כהנים, אבל כולם שייכים לזה. לא כולם לומדים כל היום תורה, אבל כולם שייכים לזה באיזשהו מובן. אז יש יתרון גדול מאוד לנבואה. אז זה לא שאלה מי יותר גדול ממי. זה לא שאלה מי יותר גדול. התורה
נכנסה.
יש, אז בחז"ל מדברים על איזושהי בחינה שלא נחשוב שהחוכמה היא משהו חיצוני, אלא יש בה גם יתרון. היא ממשיגה לך, היא מקרבת אליך עולמות רחוקים לאט לאט. היא בכלל יכולה לדון עליהם. אתה בהתחלה לא מרגיש אותם, בסוף תרגיש אותם.
כמו נביא.
כן, עולם הבא, זה מה זה? כל יהודי צריך, זה אחד מעיקרי אמונה. אבל עכשיו זה לא מושג לך, כי הנביא הוא מתנבא לפי הדור, לפי המצב. בסדר, יש לו תחום שהוא אחראי עליו. אבל יש עוד תחום שהחכמים מדברים עליו, וחשוב שלדבר עליו. אז יש גם יתרון לזה. האדם שנמצא כל היום בעולם החוויות, זה בעיה. אז כאן אנחנו מדברים על שתי ההכרות האלה, ההכרה השכלית וההכרה הטבעית. אז מידת ההכרה הפנימית העליונה באימות בירורה על ההכרה ההגיונית. יש לה עליוניות בזה שהיא יוצרת ודאות. ההכרה הזה שאתה מכיר את החבר שלך בלי סימנים, זה ודאי. ההיכרות שלך עם החבר היא ודאית, היא נוהגת, כלומר התחומים האלה שבין שכל להכרה טבעית היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות, בין בענייני דעות ואמונות, האם יש הכרה טבעית בדעות ובאמונות? יש דבר כזה? כן? איפה למשל? באמונה, זה שהאמונה בקדוש ברוך הוא היא צריכה להיות מושג אינטואיטיבי באדם, ככה הוא מתנהל, לא רק שהוא למד איזושהי נוסחה שיש השם, נכון? יש, כשאדם רחוק מהאמונה, אז בהתחלה זה מושג אצלו באמצעות השכל. שלב יותר פנימי, זה מושג אצלו באמצעות הכרה פנימית. אז היא נוהגת בין בענייני דעות ואמונות. דרך אגב, הרב נותן דוגמה. הוא אומר, זה כמו שאפילו האדם הכי שכלי, בסוף הוא מכיר את הדברים באינטואיציה. יושב איזה מדען, זוכר פרס נובל, וחוקר, חוקר, 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 בסוף הוא אמר, הגעתי לזה, מפרסם מאמר. למה, 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 למה הוא החליט שהוא הגיע? מאיפה הוא יודע שהוא הגיע למסקנה? הרי אין לזה סוף.
הוא שאל כאילו כמה שאלות, הוא ענה על כולם.
כן, אבל כל העולם קופץ עליו, יש ויכוחים גדולים, אבל יש לו ביטחון. איך אתה יודע שהגעת למסקנה? תשובה, ככה הוא מרגיש. יש לו תחושה שזה תשובה, או, זה נראה לי הסבר טוב. בסוף גם כל התהליכים השכליים הם בסוף מכילים בתוכם גם איזשהו גורם של ככה נראה לי. מוצא חן בעיניי התשובה הזאת. זה גורם. גם האדם הכי חכם יש לו גורמים כאלה בשיקול דעת שלו. ושופטים למשל לא בונים רק על סמך ידע. הם בסוף יש להם איזה...
מה שנראה להם.
ראו את הדליבה, ככה נראה לו. ושופט אחר יגידו, מה זה נראה לך? אתה לא יכול במתמטיקה להראות ששופט צדק. אתה לא יכול. זה לא נמדד בזה. ובסוף זה... ככה נראה, יש לו חוש צדק כזה שזה נראה לו.
רגע, אז נגיד כאילו, שאלה טיפה אחרת. איך הגמרא נגיד קובעת דברים?
באמת, אתה לא יכול ללמוד גמרא בלי שימוש תלמידי חכמים. רשי, כשהוא אומר שימוש תלמידי חכמים בכל מקום בשס, הוא מסביר מה זה שימוש תלמידי חכמים, זה לימוד גמרא. ללמוד את טעמי הדינים של המשניות ואת כל הסברות. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים, זה לוגיקה תאורה. תשובה, בלוגיקה יש תחום שהוא לא שייך רק למתמטיקה, אלא הוא תחום ששייך לשאלה איך חושבים, איך נכון לחשוב. זה במיומנות הזאת, כן, המיומנות הזאת היא כוללת גם איזשהו מגע עם אדם שהוא מכיר את התהליכים האלה ואתה צריך ללמוד ממנו איך חושבים. זה לא תחום מתמטיקה טהור. ואם אתה תלמד גמרא באוניברסיטה, אז אתה לא תלמד כמו שלומדים בישיבות ואתה תגיע לכל מיני מסקנות, לא יודע, מוזרות. כי יש בזה תחום לא מתמטי. שהוא שייך לזה שאתה חי את המצב הזה, אתה תובע בו, שוקע בו הרבה שנים, רק ככה תלמד. היא נוהגת. כך זה, אדם יש לו, אתמול שמעתי איזה אוטיסט שמראיינים אותו, אתה לא שומע שהוא אוטיסט, הוא מדבר, יש לו תואר שני, שני תארים, זה. אז הוא מספר על החיים שלו, הוא אומר לו, מאוד קשה. הוא מגיע למקום עבודה, זה מאוד קשה לו. הוא רק קולט את מה שאומרים, הוא לא קולט את איך שאומרים. והרבה מושגים וידיעות אתה קולט מהאיך הזה. הוא לא יודע הבעות פנים, הוא לא יודע מה אתה מתכוון בטונציה שאתה מגביע, מוריד, שאתה קצת כועס, הוא לא קולט את הדברים האלה. כן, כן, הוא לא קולט. אז חסר לו משהו בידע, לא חסר לו משהו בהתרגשות שלו, בידע שלו... מכיוון שאין לו גם הכרה טבעית, אז הוא לא מכיר הרבה מהתחומים שהאנושות מתנהדת על פיהם. אז זה שייך גם בענייני דעות ואמונות שמסתעפות לאדם. איך זה קורה שהאדם יש לו הכרה טבעית בענייני אמונות?
חבר לזה?
הוא חייב לחיות את זה. איך הוא קונה את זה? קודם כל, זה שהוא חי במקום של קודש. בזה שהוא יקרא ספרים זה לא יעזור. היא נוהגת בין ענייני אמונות ודעות שמסתעפות לאדם מקנייני רוחו בהבנתו בדרכי התורה ויראת השם, שעל פי המושגים העצמיים לו שקנה אותם ביגיעו, צריך בשביל זה גם עמל תורה ושייכות ושייכות לעולם הזה שקנה לו, לא סתם אומר ביגיעו, מה פתאום מכניס פה ביגיעו? כן, הקניין הזה של הכרה טבעית בענייני אמונה, צריך בשביל זה יגיעה ועמל והליכה בדרכים האלה, שיקנה אותם ביגיעו, נולדים לו סעיפים וענפים וציצים ופרחים. כמובן, מי שיש לו קניין עצמי של תביעות עין, אז הוא כבר יכול להרחיב את זה, יש לו גם דוגמאות לתת, הוא קצת מבין בדקויות, נולדים לו מזה ציצים ופרחים. אם אתה שייך, אם אתה לומד ציור, אתה עכשיו אומן, אתה יכול גם להיכנס לכל מיני תחומים שלא לימדו אותך. כי אתה עכשיו בעולם הזה. אתה יכול... כמו מה? לא יודע כמו מה, כמו... אם אתה מבין בחברתיות, אתה יכול גם לייעץ לחבר שלך עצות שלא שמעת אותה אף פעם מאף אחד.
יכול להיות שהוא גם אומר וגם שהוא זר.
כי זה לא מה שלמדת, זה מה שיוצא ממך.
מי שלומד תורה ומבין את הדקויות של התורה, אז הוא גם...
אז הוא גם...
לענות גם בכלל בהתאם.
כן, אז הוא גם יכול לפתח תחומים אחרים, כי זה מתוך ההרגשות שלו, הוא גם יודע להרגיש עוד תחומים שהוא לא למד אותם.
מה, וההרגשות האלה הן הרגשות...
אם אתה היית... לא, אם היית שקוע שם ואתה... אתה לא אומר, מכיוון שאני יש לי עכשיו... יש לי אינטואיציה בנהיגה, אתה אומר, אני לא נוסע למקומות שלא הגעתי להם אף. אתה לא אומר את זה, נכון? יש לי אינטואיציה, אתה יכול גם להתנהל במקום חדש. אתה רואה את הזווית של הסיבוב, אתה יכול... כן. נולדים לו סעיפים וענפים וציצים ופרחים. כאן הרב אומר משל שהיסודות הקנויים דומים לאשת חן. אשת חיל עטרת בעלה. למה? כי תמיד במשלה זה מופיע הרבה שהשייכות הטבעית לדבר היא דומה לאישה של אדם, והשייכות החיצונית דומה לאישה מופקרת.
פי 10 יותר מהר מהצד,
מה ההבדל בין
ה... כי זה עם החיים שלך, זה לא, לא קשורה לחיים שלך. הקשר של אדם לאשתו זה קשר שבנוי לא על משהו טכני, אלא על, על הבנה. יש הרבה דברים שנאמרים ולא צריכים לאמר, והכל מובן כבר מעצמו. כמה טובה אישה טובה שהתורה נמשלה בה, והדברים המסתעפים הם הילדים. זה בדרך כלל במשל של חז"ל, הדברים המסתעפים הם הילדים אשר חנן השם בכל לב שומע משכיל ביראת אלוקים. עד כאן הגדרה נוספת. אתם רואים שאף על פי שלמדנו את זה בפסקה הקודמת, בכל זאת הרב פה מוסיף לנו עוד איזשהו נופך בהבנה של ההבדל בין ידיעה טכנית לבין ידיעה שהיא נובעת מהכרה פנימית. בכל אופן, כאן הוא ניגש כבר להסברה של מה שאתה שאלת. מה ההבדל בין הסוגיה הזאת לסוגיה הקודמת? אמנם, הרשעה לא תסתפק בהתגברות של חוצפה לעומת הדעות האמיתיות המתבהרות באורך ישרה ללב מבין ההולך בדרכי יושר מתוצאות רגשו הפנימי ביחס להבנת תורתו וקנייני רוחו הפרטי. סיכום של הפסקה הקודמת, שוב, אמנם הרשעה, שזה החוצפן הזה שאמר לו אשתך, אשתי ובניך, בניי, הרשעה לא תסתפק בהתגברות של חוצפה לעומת הדעות האמיתיות המתבהרות באורך ישרה ללב מבין הולך בדרכי יושר. כי מה הוא התחצף? כנגד מה? כנגד מה? כנגד כל אדם ישר וצדיק, כמו רבי, שהוא חלק על העובדה שאשתו אשתו. ורבי יודע שהידיעה שאשתו נאמנת לו והיא לא בגדה בו, זה דבר שמוכר לאדם לא מסימנים אלא מהכרה טבעית, לא מזה שהוא שלח אחריה כל היום בלש, כדי מזה שהוא יודע איך היא מתנהגת, והוא רואה את הצדקות שלה ואת הישרות שלה, שזה דברים שלא נמדדים בשום כלים טכניים. על זה בנוי, חיי נישואים בנויים על זה, הם בנויים על הכרה טבעית, לא על הכרה של סימנים.
מה זה סימנים?
סימנים זה סתם ידיעות טכניות, הוא פשוט בדק, והוא יודע שהוא יש אחרי המצלמה כל הזמן. כמו שאתה בודק מישהי, האם היא לא מרגלת, אתה לא מכיר אותה. זאת אומרת, אתה עושה, איך אתה בודק?
סימנים.
סימנים, בודק. עקבו אחרי החצי שנה, בדקו איפה היא הולכת, איך היא מתכתב. אם אתה מכיר אותה, יש לך עוד ידע שמעבר לדברים האלה. במיוחד במה שקשור לחיי נישואים.
צריך כל הזמן להתבונן בבריאה, בעולם, כדי לראות את הקדוש ברוך הוא, ואז יהיה דבר טבעי.
אתה מדבר על עוד שאלה, איך האמונה הופכת להיות לאמונה טבעית, אבל כאן הוא בינתיים לא מדבר על זה. קודם כל, הוא מבחין בין שני סוגי הכרות, ונותנים לזה הרבה דוגמאות. עכשיו אנחנו עוברים למדרגה יותר חריפה. הרי הרשע הזה זה אדם שאין לו את זה, וזה שאין לו הכרה טבעית, אחת הסיבות לזה היא בגלל שהוא רשע. אדם רשע יש לו אינטרס, האינטרס שלו זה התאוות שלו, והתאוות שלו הם אחד הנזקים שנגרמים כתוצאה מתאוות רעות, לזה שהאדם מאבד את החוש הטבעי. הכל נראה לו אפשרי. מי אמר שזה ככה? מי אמר שצריך להיות דתי? מי אמר שצריך להיות יהודי? מה שאדם בריא בנפשו, יש לו גם תחושה טבעית חוץ מזה שהוא מסביר לעצמו. את זה הוא איבד. אז גם הוא איבד את האמון בזה שאדם יכול להיות לו קשר עם אשתו, קשר טבעי, עמוק, חיי משפחה זה בשבילו לא דבר מובן מאליו ומוכר מתוך, כן? היום צריך להסביר לאנשים שמשפחה זה דבר חשוב. לא דבר מובן. להסביר שהעם שלך זה דבר חשוב. כבר איבדנו את זה. זה הפסקה הקודמת. התגברות של חוצפה לעומת הדעות האמיתיות שמתבהרות באורך השב ללב מבין הולך בדרכי יושר. זה התיאור של רבי. מה זה רבי? אדם שהלך בדרכי יושר, ממלא האמון שלו באשתו בנוי בצורה בריאה, וכנגד זה בא אותו רשע והתחצף. אבל אצלנו אנחנו עוברים למדרגה יותר גבוהה. כי אם תישא פעמיה להרה בקודש, גם כן, כלומר בנוסף לזה, נגד האמיתיות המקובלות. זה שאשתו אשתו, זה דבר אישי. זה דבר שקנוי לי, כיוון שאני הולך בדרכי יושר, אני יודע את זה. יש דבר יותר חריף מזה, שאתה לא שואל שאלה על החיים הפרטיים שלך, אלא אתה שואל שאלה בכלל על מי אמר שילד קשור להורים שלו? מי אמר שאשתי נאמנת לי? זו שאלה שרק אתה יודע. מי אמר שהורים צריכים להיות קשורים לילדים? כאילו, מבחינת השכל זה שאלה לגיטימית. מה הבעיה בשאלה הזאת? מה הבעיה? זה כמו שאתה שומע כל מיני שמאלנים. מי אמר שלהיות יהודי זה יותר טוב להיות יהודי? שאלה, נכון? למה זה לא לגיטימי? משהו פה לא מובן כל כך. זה לא לגיטימי בגלל שאנחנו מניחים של כל אדם, הקשר שלו לעמו, והקשר שלו, יש דעות שהן אצל האדם פשוטות באינטואיציה, בהכרה הטבעית שלו. כן, כן, זה דוגמה, ובגרמניה יש כבר תנועה שהיא באה עד חתונה של אבות עם בנותיהם. אם אתה שואל כבר על אבא ואבא, תשאל גם על אבא ואבא, מה קרה? אם היא מאושרת מזה, מה הבעיה שלך? היא ילדה גדולה, היא עוד... ויש סיפורים כאלה גם בארץ. אני שמעתי פרופסור אחד, אומר, יום אחד נגישה עליו סטודנטית שלו, ואומרת לו, אני את אחי מכירה מגיל קטן, וזה האדם הכי... שאני הכי קשורה אליו. היא הסבירה לו בדיוק. למה לא? השאלה היא לגיטימית. זה לא לגיטימי במובן הזה שאיבדת את האינטואיציה שלך בתחומים הכי בסיסיים שיש. לא בתחום שזה בנוי בינך ובין אשתך, בתחום שכל העולם ככה צריך לחשוב. זה נקרא האמיתיות. כי אם תישא פעמיה להרה בקודש גם כן כנגד האמיתיות המקובלות, זה מה שקורה היום. שבהם, מה זה מקובלות? לא מקובלות, אבל מקובלות מאז ומעולם. שבהם גם כן הננו מוצאים את החיזיון הזה. גם שם שייך לדבר על הכרות שהן טבעיות, להכרות שהן שכליות חיצוניות. דברים רבים שלבד אמיתתם ההגיונית, אתה יכול להסביר את זה גם בהיגיון, למה האדם הוא יצור שצריך להיות בנוי בתוך משפחה, למה דווקא אבא ואמא זה משפחה, אתה יכול להסביר את זה בהיגיון, שהיא נשענת שלבד, אבל חוץ מזה שאמיתתם היא הגיונית, כן? דברים רבים שלבד אמיתתם ההגיונית הנשענת בדרך כללי מבירורה של תורה, הגלוי והמבואר, אתה ראית על הדעת כי השם הוא האלוקים, עוד הם נתמכים גם ביסוד ההכרה הפנימית? איך ההסבר? אם היינו כותבים מילון פירוש הרב על פסוקי התורה, איך הרב מבין את הפסוק הזה? אתה ראית על הדעת כי יש שם רואה אלוקים. למה הרב תוקע את הפסוק הזה? יש לו פירוש מאוד מיוחד לדבר הזה. דברים רבים שלבד אמיתתם ההגיונית הנשענת בדרך כללי מבירורה של תורה, הגלוי והמבואר, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. זה פסוק לאיפה הוא שייך, לתחום הטבעי או לתחום השכלי? אני חושב שלתחום השכלי. התחום הטבעי ממשיך במשפט הבא, עוד הם נתמכים ביסוד ההכרה הפנימית הכללית שבאומה. כאילו הרב מסביר שהתורה היא לא רק טבעית, היא לא רק באה לבטא את ההכרות הטבעיות הנורמליות של בני אדם, היא גם יודעת להסביר אותם בדרך השכל. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. גם אפשר לראות את זה בדרך השכל. בידיעה החיצונית.
לא, אבל זה גם וגם. יש לך, הראית על הדעת, זה במה השכלי. השם הוא האלוקים,
כמובן
הוא האלוקים שאתה תופס.
כן, נכון, נכון. אבל גם, כאילו כתוב פה, אתה הראית על הדעת שניתן לתפוס את האלוקות, גם בדרך השכל, חוץ מזה שאתה יודע את זה בדרך ההכרתי.
זה שאתה יודע שיש אלוקות, זה הפן הטבעי ולא השכלי.
בסדר, אבל זה גם, בנוסף, זה גם נתפס בשכל, וזה חשוב, יש לזה סיבה. למה הדברים שהם אמורים להיות נתפסים בהכרה טבעית, הם גם צריכים להיות יוצאים ידי חובת השכל. זה לא בדרך אגב, זה לא סימן של חולשה. זה סימן של התגברות ההכרה הטבעית. אם אתה יודע להסביר את הדברים האינטואיטיביים שלך וגם בשכל, פירוש הדבר שהאמונה חדרה גם לשכל שלך. היא לא מתחילה משם, אבל היא מתפשטת לשם. וכולנו נתקלים בזה, כמו הדוגמה שאני נותן תמיד, שאתה עולה על טרם וזה חילוני שואל אותך זה שאלה, וכמה שאתה בטוח בזה, אתה לא יודע להסביר לו את זה. זה חולשה. זה שזה רק בהכרה טבעית, זה לא מספיק. גם השכל צריך ליהנות מהאמונה. גם דרכי החיים שלך צריכים ליהנות מהאמונה, אתה צריך לעשות מצוות. אבל גם השכל, גם הוא שייך לזה, גם השכל שייך לאמונה. השם, הסזר, היהדות היא לא אומרת, תאמין וזה, או תרגיש את זה בתקסים של היהודים, ובזה זה מספיק. זה מתפשט גם על השכל. דבר מאוד מאוד חזק. ולא סתם הרמב"ם כתב את מורה נבוכים. אז חוץ מזה, אז ההכרות האלה, המקובלות, כלומר, היסודות האמונה, וחיי משפחה וכל המושגים האנושיים, חוץ מזה שהם נתמכים בהיגיון, עוד הם נתמכים ביסוד ההכרה הפנימית הכללית שבאומה. כמו הצניעות למשל. הצניעות אצל היהודים זה הרבה זמן היה דבר טבעי. לא צריך להסביר את זה תמיד. זה לא מתחיל מההסברה. ההכרה הפנימית הכללית שבאומה, מאיפה זה באה ההכרה הפנימית הזאת? כל ההיסטוריה שלנו. היא בנתה בנו את הדברים האלה, שהעבר וההווה שלה מרוחס ומקושר בכישורים אמיציים, גלויים ומוחשים, בהכרה גלויה ואמיתית למי שהולך בדרכי הטבעים לה. מי שהלך, מי שלומד היסטוריה, מי ששייך להיסטוריה, יש הרבה תובנות שנצרבו בנו ביותנו יהודים, מה שאצל אומות העולם זה לא דבר ברור. זה בונה גם הכרות טבעיות. מה שהוא עשה, גם כנגד זה, כן, מה שאתה אמרת, שזה כאילו הוא דיבר מסוג הדברים של הלהט"בים, אתה יודע, כמו שהיום עושים את זה. הוא לא דיבר על התחום האישי שלו, הוא דיבר על התחום הכללי. זה מה שהשתנה פה. בפסקה הקודמת הוא אמר לו, מי אמר שאשתך היא נאמנת לך? היא בעצם אשתי. אז זה שייך לתחום הפרט, לוודאות הפנימית של אדם ואשתו. כאן, מה הוא אמר לו? אמך אשתי ואתה בני. באמת צריך להבין איך זה נכנס במילים. אמך אשתי ואתה בני. שזה שייך לזה שאדם, מה הוא אמר לו בעצם? מה שחיית? אתה בעצם, המשפחה שלך לא שייכת לך. כן. זה כמו שעשו, זה ככה מסביר המהר"ל. מה עשו המצרים? למה? בכל בית מתו כמה בכורות, נכון? למה? היו בתים שמתו כמה בכורות, למה?
כמה נשים.
כן. בדיוק. הוא הלך עם השכנה, הלך עם הזה, הלך... אז המהר"ל מסביר שזה לא היה בגלל שהם היו תאוותנים. פרעה, אחד העקרונות שלו היה לפרק את המשפחה. הוא אומר, משפחה זה לא דבר כזה חשוב, זה סתם בלוף. אז הזנות במצרים זה היה שיטה של הממלכה לפרק את המשפחות, כן. לא סתם, זה גם הפוסט מודרנה היא דבר ראשון, היא נתפסת למשפחה. ברגע שאתה מפרק את המשפחה, אתה מפרק את כל המושגים, משם זה מתחיל. מערכי המשפחה הכל מתחיל. זה כי זה דבר הכי שבן אדם לא שואל עליו שאלות. ואם את זה פירקת, פירקת את הכל. כבר אין אמונה, כל מושגי הצדק והיושר שהם כבר ברחוב, בחוץ, הם גם הם מתפרקים. אמנם ההתגברות החוצפנית, איך קורא לזה התורה בירמיהו במקרה שלנו? מצח אישה זונה, יאללה. מה זה מצח? מצח זה בדרך כלל החוצפה של עזות מצח, נכון? אז זה עזות מצח של על הערכים האלה של המשפחה, כנגד הערכים של המשפחה. היא כזאת רמה של הידרדרות מוסרית, היא תשלח יד לשונה בעבר הנוגע עד הנפש, לא עד ההכרה הפרטית שאני מכיר אשתי, אלא למושגים היסודיים שלי, של העצמיות, של ההווה. לא של הקניינים המסתעפים לבד, וכאן הרב רומז לזה שהוא דיבר לא על ילדיך ילדיי, אלא על אמך אשתי, לא על התוצאות, על היסוד עצמו. שם הוא דיבר על הבעיה של המשפחה ומצד הילדים, פה הוא דיבר מצד האימא. כי אם עד עצם הנשמה הכללית כולה מגעת, כאותו הסגנון שאפשר לאמר מחצוף דנה, אמך אשתי ואתה בני, שההכרה בזיוף זה, כלומר, ההכרה במושגים האלה שהוא מזייף אותם, זה אמנם היא תלויה ברובה בכוח הכרה פנימית שמבוררת ביותר מכל כוח הגיוני, הרבה יותר מאשר כל כוח הגיוני. אבל מה עושה רבי על זה? אבל איך למסור את הדברים הפנימיים ממה שכבר הושפל? הרי התחומים האלה הם לא יכולים למסר בשפה, בפה או בכל נוסחה או בכל שיעור באוניברסיטה. כדי לעקור כזאת טעות אי אפשר בצורה הגיונית. אבל איך למסור, איך רבי יכול לשכנע אותו, איך למסור את הדברים הפנימיים שכבר כל כך הושפל ונהרס יסוד טבעיות לבבו, הלא אין תחבולה? אגב, הרי קנאתי, אחד מגדולי הראשונים, אומר שזה הסיבה שדברים פנימיים נמסרים, אי אפשר להסביר אותם. הסודות התורה הם סודות בתכונתם העצמית. זה שהניסטר נקרא סוד, זה בגלל שאסור לספר את זה, בגלל שגם אם תספר את זה, אז זה ששומע לא יבין על מה אתה מדבר בכלל. זה רק מי שנמצא בתוך העולם הזה, והוא קידש את חייו ברמה כזאת, רק אז המושגים מובנים לו. לכן הדברים הפנימיים נמסרים לחכם ומבין מדעתו. מה זה מדעתו? מהכרה, כך אומרת הגמרא בחגיגה. את הדברים הפנימיים, למעשה מרכבה, מוסרים רק לחכם ומבין מדעתו. מה זה מדעתו? מעצמיותו. מחוויית החיים שלו. רק הוא יכול להבין את זה. אבל מי שכבר הושפל ונרס יסוד טבעיות לבבו, לא אין תחבולה. כמו שאין תחבולה למסור כך טבעיות העין למי שלא יסתכל ואישי העיניו מהחפץ המבוקש. כי אם ההצעה של רבי לעניין כזה לגלות את היסוד המעיק, כמו בסוגיה הקודמת. מה היסוד המעיק? איך זה הוא הגיע לכזה מצב? היסוד המעיק הגורם להתגרבות החוצפה הבלתי טבעית המעבד ולדעת כל העון היקר ויותר אמת וישיר בבירורו, שהתחום הזה של הפסקה השנייה הוא הרבה יותר אמור להיות חזק, הוא התגלות הנפש לצורך נטייה שפלה כמעשה ובהתגברות לנוכח הקיינים הרוחניים פרטיים של איש המעלה, אז הוא נתן לו לשתות כוס של יין. שברגע שהתאווה פוקעת, אז אז גם התלונה הזאת, אמרתי לכם פעם שפעם, שרב אלי בזק אומר שהוא חושב שהנושא של הלהט"בים קשור בזה שאנשים בעצמם חוטאים. ברגע שיש הפקרות בחיים האישיים, אז אתה גם מוצא הצדקות לזה שכן, כל אדם זכותו לחיות עם בן זוג. הרב אלי אומר, זה בדיוק ההסבר הזה. הוא אומר שיש להם מניע פנימי למה הם מסבירים שזה בסדר. כיוון שבחיים שלהם פרוצים, אז הוא אומר, תשמע, אני מרשה לעצמי, אז גם שיעשה מה שהוא רוצה. אמנם רק בהגיע מהרס החצוף למטרתו ורואה עד כמה שפלה היא, כלומר, ברגע שהוא שתה את היין והתמלה את אהבתו, רק אז ינחם ויאמר, אכן לשווא שיחתי עולמי, לשווא פרצי גדרות עולם, עד אשר לא יוכל עוד להשיג אוכלות חיים מפני הריקבון הפנימי שבא בעצם. לכן לא יכלתי להשיג את אוכלות החיים האלה, כי הנפש שלי הייתה רקובה, שבא בעצם לא השכל שלו, אלא בעצם מעמד הנפש וחושי הפנימיים, ונשאר רק השכל ההגיוני לבדו. והשכל ההגיוני לבדו, יש לו כוח, אמנם יוכל להשיג השגות שכליות, ויוכל גם כן שיסתלק כוח הנטייה להעמיד על האמת. לפעמים אתה יכול גם בכוח השכל איכשהו לפחות שתדע שהנטיות שלכם לא נכונות, אבל זה לא ממלא את החיים, זה לא יכול לשכנע, כי השכנוע בסופו של דבר נוצר מאיזושהי ודאות פנימית שניצקת בתוכך, אבל לא יוכל למלא את הלב באותו אור החיים הבריא הנובע ממכן נפש בריאה הולכת בדרך תמים. העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שכחה, כי שחה אל מוות ביתה, אל מות ביתה ולרפאים מעגלותיה, כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אוכות חיים, ושומע לי ישכון בטח. מה זה ושומע לי? מי שהולך בדרכי התורה והוא שומע לי, לא לכל הרצאותיי, אלא ושומע לי ללכת בדרכיי, מי שהולך בדרך הזאת וחי חיים כאלה, ישכון בטח ושענן מפחד רע. רק מי שמשיג את הידות בדרך השכל, לעולם לא יהיה לו ביטחון, וכל החיים שלו יהיו מסופק. בסדר? הבנת את העמדה?
דווקא שענן בדרך
כלל
זה לא ביטוי שאומר ביטחון.
נכון, שענן פה זה במובן של, לא כמו בעברית של היום. הרבה מינים ככה בתנ"ך, שענן הכוונה בנחת רוח, בלי פיקפוק, עם ביטחון בוודאות שלה.
כאילו
שענן
מפחד, הוא
שענן
לגבי
הרעב. טוב, צריך לראות את זה. בדרך כלל כל הפסוקים שהרב מביא בסוף, אפשר לשבת על זה עוד פעמיים. באמת, זה הרבה פעמים זה...
גאונות של... איפה מכניס את הכל בפה.